היינו בזה, היינו בספק, נכון? בספק המהותי יותר שבעצם כאילו המעטפת החיובית, המעטפת החיובית בעצם חסרה, המעטפת התומכת כאילו חסרה לתודעה, ואז בעצם אדם נמצא איזה מין ריק כזה, ונמצא בריק, וכאילו נמצא מחוץ לאלוקות, נקרא לזה ככה. ומה שנשאר, מה שאנחנו כותב, מה שנשאר לו זה, כמו שזוכרים, מה שדיברנו על הגיון הלב, או הגרעין הזה שנמצא ב... הגרעין הזה שנמצא ב... ב... איך שאי אפשר לגעת בו, כן, מה שמשה החזיר לקדוש ברוך הוא. יש פה אחד, אתם רוצים כל מסתובב הרבה. כן, אז כן, נכון, זה דיברנו. דיברנו שזה, זה כאילו המנגנון, שם זה יותר, תיארנו יותר את המנגנון שדרכו התהליך נעשה. עכשיו, לא יודע אם זו המילה הנכונה. מנגנון זה מילה טכנית, אבל כאילו הכלי, הדרך שאיתו זה נעשה. וכאן אנחנו מדבר על יותר את הדמויות האלו. זהו, זה בערך הקדמה בסיסית. עכשיו, כל המורות שירו לאבותינו וסימן לבנים. נו, באמת. פרק תשיעי, פרק תשיעי, סיבב. פרק תשיעי, סיבב, עמוד 246 במדורה הנכונה, ומאה ושתיים, במדורה חדשה. כן. אז... אז בעיקר, כל המוראות, את הגמרא אתם יודעים, נכון, דיברנו על זה, כן? זאת אומרת שהיה, זאת אומרת שבעצם המורים בעצם רצו לפגוע בעם ישראל, נכון, התחבאו, הערים התחבאו ביניהם. עכשיו, אהרון בעצם, חשוב, אהרון הוא בעצם עבר ותיקן את ה... כן, שיטח את המקום פה. הם לא ראו כלום, רק ראו מישור, אבל בעצם... זהו, ומי שראה את זה, זה שני אנשים שהיו, שני מצורעים שהיו מחוץ למחנה, מחוץ לעני הכבוד, מחוץ לשכינה. ועכשיו אומר כאן, כל המורות שירו את אבותינו וסימן לבנים. ייחוד דור המדבר, אז דיברנו על זה פעם שעברה, שבעצם לדור המדבר יש בעצם, שזה בעצם בנוי משתי דורות, לא מדור אחד. דור אחד זה אלו שיצאו ממצרים. ובעצם לא זכו להיכנס לארץ. והדור השני זה דור שנכנס לארץ. דור שזכה להיכנס לארץ. מה שיוצא ששניהם נקראים דור דעה, נכון? ככה מתוך דברים של הרב. בכל מקרה זה דור מיוחד, שתי הדורות האלו הם בעצם שווים ביחד דור, מציאות אחת. מה שאומר פה, דור המדבר היה נושא שקיפל בתקופה קצרה את כל המורות שיהיו. עכשיו זה יכול, כן, אז יכול להיות זה נכון, ואולי זה מין קונקודה, ששני הסוגים של הדורות האלו הם כאילו שני ממדים של דורות שפועלים בעם ישראל, נכון, שני סוגים של, כן, נשמות. לדור הראשון לכאורה היה פוטנציאל אדיר. הוא לא ממש את זה, והדור השני הוא כבר שייך לפוטנציאל אחר, נמוך יותר. ודווקא הוא זה שנכנס לארץ. טוב, זהו, אבל זה לא משנה לנו, זה לא נושא שלנו. בכל מקרה, אבל הרב כותב את זה פה. לכן אומר, אולי כן צריך לחקור בדבר, אבל לנו כרגע זה לא משמעותי. בכל מקרה, הדור הזה הוא דוגמה ל... יצרה את כל המורות שיהיו סימן זכר העולם לדורות שיהיו באים דוגמתם בצבא המקנני של ישראל ותורתו. עד פה זה הקדמה לא כך קשורה לנושא שלנו. וכאשר תחיל את הדברים מכל פרוטה שיצאנו מציאותם ומכל פעולתם שיצאנו מציאותם בא מכוח התורה. זה נראה לי, את המשפט הזה הרב מוסיף, חוץ מהדבר האמיתי והמהותי שיש פה, זה מצד הפשט של הגמרא, זה נראה לי בגלל שהנושא פה זה ארון הברית, נכון? שהוא בעצם זה שהגמרא מתפורש, ולא מיד ידי ארון, כמה מיכנו תורי בקמיים, אז הם לא ידעו את זה. לא, אני מבין שזה הם, זה לא אלו שמחוץ ל, מחוץ לשכינה, וגם לא אלו שמתוך השכינה. מי שראה את זה, זהב, זה עת והב, הם ראו את זה. ואחר כך סיפרו את זה לעם ישראל. בכל מקרה, אז זהו, אז לכן, אני אומר, פשוט מצד הפשט, חלק מדבר על זה בצד הפנימית, אבל כל מקרה מצד הפשט, נכון, זה הכוונה כאן שהחלו לספר את התורה. כאשר תכלית הדברים מכל פעולתם של ישראל ומציאותם באה מכוח התורה, כי בא זיכרון מלחמות השם מצורף אל התורה. מכניסתם לארץ. התורה עשתה פה את המלחמה, נכון? היא זאת שעשה פה את המלחמה. לא, זה כאילו זה למרות שזה נס צבאי כזה, לא? צבאי, היסטורי, כן, אבל בעצם זה קשור לתורה. נכון, זה מה שאומר פה הרב. שוב, מצד הפשט. לא, מה שחשוב פה זה שהוא מחבר את זה, כן, בא זיכרון לכבוד השם. זה קשור כך כתוב בפסוק. כלומר, בספר מלחמות השם. זהו. ועל גבול כסתם הארץ, שהונח על ארנון, שם התגלה כל הכוח של הדברים המתנסים לכם בישראל ותורתו בכל דור. ואלה הצרים הגלויים, הלא נפלו לפני השם ולפני מחנה, וזה ראו. ואת זה הם ידעו, הם היו במלחמות האלו. וכשמה שנפלו הצרים הגשמיים, העמים עובדי האלילים, הגלויים, כן? כן, נפלו גם דעותיהם הרעות. זאת אומרת, שוב פעם, זה הכל בין סמל כזה, נכון? למרות שזה היו הכל מלחמות ממשיות, זה מה שבעצם אני רוצה להגיד פה. כל המאבק הזה של העמים נגד זה שעם ישראל יכנס לארץ, מלחמות של עם ישראל לכבוש את הארץ, כל זה, זה הכל דברים, זה הכל מאבקים רוחניים, אבל גלויים, גלויים, כולם ראו את זה. היה פה ניסים, היה יציאת מצרים, היה פה ניסים. היה את המאבקים, המלאק, ועם העמים של ארץ ישראל. כל זה, זה בוודאי מלחמות, זה בוודאי מאבקים רוחניים. כל המהות של עם ישראל היא מהות רוחנית ולא לאומית. גרידה, נכון? זה לא עמים כמו כל העמים הרגילים. זה עמים מיוחדים. המיוחד, מכיוון שזה המיוחד, אז גם המאבקים שלו, נכון? הם כולם מוכנים. אבל הוא אומר, ונפלו לפני השם. וגם הדעות הרעות שלהם. וכן. עד שהחלטה הולכת האליל מחוסנה. לגמרי, כן. זאת אומרת, הכניסה לארץ היא איזשהו סוג של ניצחון רוחני, עוד על העולם. פשוט, דברים פשוטים כרגע. מובנתי לקראת כליל מפני אור ישראל וקודשו שמסיני בא. זו, אבל מה שחשוב פה, וזו הנקודה שהיא לגבינו, היא הנקודה החשובה, שיש גם מאבקים, גם מאבקים נסתרים, שלא רואים אותם. שגם הם היו בתוך התהליך הזה של הכניסה של עם ישראל לארץ. כן. שגם היו, גם העמים האלו היו שגם גם 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 המאבקים האלו היו שם. והם בעצם המאבקים הקשים. תמיד מחלות פנימיות הן המחלות הקשות. תמיד המחלות הפנימיות הן מחלות שכאילו תוצאה במחלה רפואית, נכון, בפשטות, מחלה חיצונית, אז משהו בחוץ בא ותוקף אותי. והגוף מתגונן. אז יש פה איזשהו מנגנון בריא, שנלחם, המדויין, מבחוץ. המלחמה הפנימית היא המלחמה הקשה יותר. המלחמה שלא רואים אותה, למה שבדרך כלל היא מערערת קודם כל את החוסן אני מדבר על דברים פשוטים, יכולים לראות את החוסן של המנגנוני ההגנה של הבן אדם. לפי מנגנוני ההגנה עצמה, כאילו נרחבים ונרקים. סליחה. כן. לפי המנגנונים הפנימיים עצמם נהרסים, ואלו מחלות הקשות, שאדם לא יודע אפילו שזה קורה לו, אפילו לא יודע שהעוצמות של האישיות שלו, ההגנות של הבריאות הנפש נהרסות לו, הוא לא רואה את זה, הוא לא שם לב לזה. אבל כשמחלות אלו קורות, אז בסופו של דבר, כשהן מתפרצות החוצה, אז הן חריפות מאוד. חריפות מאוד, ומאוד קשה להתמודד איתן. כלומר, זה שלא ראו את המלחמה הזאת, את המאבק הזה, זה לא אומר שהייתה מלחמה קלה. להפך, היא הייתה מלחמה הכי מסובכת פה, בין כל המלחמות האחרות. לא רק בגלל שזה היה בהפתעה, אלא בגלל שמה שנהרס פה זה הפנים. מה שנהרס פה זה השלמות, לא יודע, השלמות הבריאה של האדם, היא נהרסה פה. זה מאוד דומה לספק שאנחנו דנים עליו, שוב עדיין בצורה פשוטה מאוד, זה מאוד דומה לספק שאנחנו דנים עליו, מכיוון שאנחנו דנים פה לא על ספק שבא מתוך עוצמה של האדם, שיש לו ודאות ויש לו כוח, מתוך העוצמה וודאות הוא שואל שאלות, והשאלות הן נוקבות וקשות, אבל הוא בא מתוך כוח. כאן הכוח נהנה. כאן הכוח, כאן כל מערכת התמיכה הנפשית, האישית, בעצם נעלמת. וזה בעצם הנקודה פה. כל זה הקושי של הדבר. אני לא שואל פה גם במתמוד. יש דרך כלל, יש עוד מקום אחד שם לדבר על זה. זה כל הסוגיה של האסכרה ו... בשבת. עכשיו גם כן, סוגיה ארוכה מאוד המחלות. אבל המחלות הקשות הן המחלות, יש שם מחלות קשות, שוב הגמשה רב כתב, זה המחלות הפנימיות. מה שמחלוקת, יש מחלוקת בין התנאים, מה מביא את הדבר, מה גורם למחלות האלו. והן סוגיות חשובות. אולי צריך ללמוד גם אותם, אנחנו מדברים פה על הספק, טוב, זה כרגע לא נושא שלנו. בכל מקרה, אני מסתכל שם על המחלות פנימיות. זהו, אז אולי בתמוניות נתמלו מוקשים ודעות רעות, בתמוניות, או בעומק, נכון? שלא יצאו עוד אל הפועל בדעות ההם, זו עוד נקודה מעניינת, כלומר, הוא אומר שאז זה לא יצא אל הפועל, נכון? הוא לא התממש. כלומר, גם שם זה היה, אבל שם זה כמעט ולא, שם זה, לא יודע, שם ארון הברית ממש תיקן את זה, ולכן זה לא יצא אל הפועל. הוא אומר, אבל תדעי ולצאת בהמשך הזמן. נכון? זאת אומרת, זה לא תוקן לגמרי, להפך, זה גם לא, אולי גם זה לא כל כך פגע, לא נפגע מזה, אבל מפה משמע, שהמחלות האלו נמצאות, והן יחזרו, והן חוזרות על עצם עוד פעם. והן חוזרות על עצם עוד פעם בתקופה שלנו, בתקופה של כניסה לארץ. כן, של חורבן, של החורבן, של ה... למה, זו עוד שאלה מעניינת, למה כל פעם שיחסים לארץ, אז המחלות האלו כאילו פורצות החוצה? גם כן, זה לא כך הנושא של הסוגיה פה, זה הנושא פה זה יותר ה... מה קורה פה, הרב אחד כאילו תאר את הדמויות ומה קורה פה, אבל כן הוא אולי מדבר על זה, אולי בקצרה, למה זה קשור דווקא לכיסה לארץ? זה קשור לכיסה לארץ בגלל הרבה תאר את זה בכמה מקומות. הוא מדבר, הוא מדבר, תמיד תהליך של גאולה הוא תהליך של, של בריאה. הגאולה לא באה, זו שאלה איך הגאולה באה, אם הגאולה באה מצד שאנחנו זכאים, או מצד שאנחנו בעצם לא זכאים. אז בדרך כלל זה, בדרך כלל נהוג להגיד, זה פשוט, נכון, גאולה באה כשאנשים זכאים. כאילו שהוא בא ומציל אנשים ומושיע אנשים שהם זכאים לזה. אבל הגאולות של עם ישראל, הם אף פעם לא באו ככה. אולי קצת בבית שלי, אבל בית ראשון ודאי, מצד מצד עבודה זו לא היה. אין עובדי עבודה זרה ואין עובדי עבודה זרה. זה היה ממש הצלת נפשות. אפילו קריאת ים סוף, אין עובדי עבודה זרה, אין עובדי עבודה זרה. טוב, אז הם עשו כמה מצוות. עשו קורבן פסח, עשו ברית, אבל בסך הכל, הם היו כמו המצרים, בדיוק אותו דבר. ואותו דבר, שוב אני אומר, בית שני אולי זה קצת שונה, ושעדה קיבלו, כן קיבלו אותה, ומסעת את הבת עשתה דבר ש, שכל, כל מה שהנביאים אמרו, לא, 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 לא פעלה פה, לא פעלו. אבל בכל זאת, זה עדיין לא היה, ולא היו רואים לזה יותר מדי. וגם היום זה ככה. גם היום זה ככה. לא בטוח שהגאולה היא באה בגלל שאנחנו רואים בזה. גאולה היא תמיד, היא תמיד, כך אומר הרב בברכות, היא תמיד, היא תמיד באה מצד, מצד מתנה אלוקית. תמיד, נכון, הרב כותב שגאולה באה על ידי תשובה. אז תמיד, היו שואלים, כשאלו את הרצוי דה לזה, אז תמיד היה אומר ששני צריכות את רואות התשובה. הכוונה היא, הכוונה היא שהמושג תשובה, בכלל לא חייבים להבין אותו כמושג פרטי של, של פלוני אלמוני. זה לא שפלוני אלמוני חוזר בתשובה. ואם נאסוף את כל הפלונים אלמונים שיש בעם ישראל, אם כולם יחזרו בתשובה, אז תבוא, גאולה, ועד שכל הפלונים אלמונים, 10% מהפלונים אלמונים בעם ישראל יחזרו בתשובה, זה עדיין לא סיבה לגאולה. צריך ש... נגיד רוב פלונים אלמונים בעם ישראל, זה רוב יחסי או זה רוב מוחלט, לא יודע, או שזה, כן, או שצריך ש... רובה שעם ישראל, כמה פלונים אלמונים צריכים לחזור בתשובה בעם ישראל, כדי שתהיה גאולה. אז לכן, לכן המצוא תמיד, מה שהמצוא תתכוון להגיד בזה, זה ש, זה ש, זה לא, התשובה שלי, שהגאולה תלויה בתשובה, זה לא, זה לא קשור לפלונים אלמונים של עם ישראל, זה לא קשור לבני אדם, זה קשור, התשובה זה תשובה עליונה. התשובה העליונה זה תשובה, זה תשובה של, של, שבעצם, הקדוש חוקים יכול, יש פה תהליך חילוקי, תשובה העליונה זה איזשהו מאורע היסטורי, מאורע היסטורי, זה תהליך שבכלל לא קשור, בכלל לא, אף כל איזה ביטוי כזה בנסתר, ואף מתאר את זה, נקרא מידת הדין העליונה, כן, או, כן, או, יש עוד כמה קודם שאף מתאר את התהליך הזה, זה לא בא מצידנו בכלל, זה בא מצד שהקדוש הוא החליט להאיר את העולם באור, אור הרבה יותר גבוה. זה נקרא תשובה עליונה. תשובה עליונה זה אור אלוקי גבוה מהיר. בדרך כלל גאולה באה ככה. עכשיו יש לזה הרבה סיבות. לכאורה זה נראה נמוך מאוד. לכאורה זה נראה... אפשר להבין את זה כאילו בשתי צורות. למה זה נמוך? זה נמוך כשזה מין, 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 מין הצולק הזה. כן? כלומר, יש פה קטסטרופה. זה משהו שולח איזה... כן, איזה מלאכים או אור כזה, הצולק כזה, שבו יציל את ה... במצרים זה ככה היה נראה, זה ככה היה נראה גם בבית שני. כן, הוא הביא את המן ואת כל זה בשביל לעורר פה. ככה זה גם נראה גם עכשיו היה, כן? למרות שהיהדות הייתה יהדות דתית. אבל הגר"א אמר שזה אבק עצמות, זה כלום, זה שום דבר. מי היה יכול, איך אפשר להושיע את העם הזה? אז זה מין הצונה כזה, כן? מין... מין עזרה כזאת, שהקדוש הוא שולח להציל את עם ישראל, אלא... לא, אז הנקודה היא שזה לא ככה, הנקודה היא שזה לא בגלל, זה לא כך צריך להבין את זה. לא צריך להבין את זה שבגלל תהליכים היסטוריים, שחלקם ודאי זה פרי של ההיסטוריה של עם ישראל. אצל הרב זה הרב ודאי, יש לו מאמר שנקרא נחמת ישראל, הוא אומר איזה מפורש, שכל מה שעם ישראל עבר בגלות, ודאי זה חיפר על עם ישראל. זאת אומרת, יש פרי לכל המעל הרוחני שעם ישראל המעל קשה מאוד בגלות בשביל לשמור על הזהות שלו ועל ה... וליצור תורה, ורואים את ההצלחה הייתה הצלחה גדולה של התורה הבבלי, והראשונים והאחרונים, וכל הפסיקה, כל מדינת, כל זה יצר בעם ישראל, וגם גדולי התורה המופלאים שצמחו בעם ישראל, הופעת הנסתר, חסידות, עמידי הגר"א, מקומות אחרים, בכל מקום היה פה צמיחה גדולה מאוד של התורה. התורה הופיעה בצורה שהיא, נכון, זה לא כמו ישעיהו וירמיהו, זה לא נבואה, זה לא כמו תנאים ואמוראים, אבל בכל זאת יש פה דברים ש... איך אפשר לתאר תורה בלי שולחן ערוך? איך אפשר לתאר תורה בלי משנה ברורה, בלי חפץ חיים, בלי כל פרטי התורה האלו? שכל זה היה חסר. כלומר, יש פה איזשהו ציור שלם של תורה שכאילו הוא מופיע פה, נביאים, תנאים, אמוראים, ובסוף גדולי האחרונים שהצמיחו פה תורה שבמכלול השלם היא שלמה, במכלול השלם היא שלמה. אבל בכל מקרה, כך אומר הרב, התהליך ההיסטורי של הגלות, התהליך ההיסטורי של הגלות ודאי פעל על עם ישראל. ודאי, כן, אצל הרב ההיסטוריה היא ממשית. והיא פועלת, והיא משנה דברים. לא יכול להיות שיהודי של... רב לא מקבל את זה, את המשפט, זה שהיהודים של היום הם יותר נמוכים מיהודים של פעם. יכול להיות, אז כך, אז מה פעל כל התקופה הזאת הארוכה של ההיסטוריה? סתם ילכה לריק? אז יכול להיות שהדמיות הפרטיות, הפלוני אלמוני הוא קטן. אבל המכלול, שככה אומר זה פרש, המכלול של התורה, של העבודה, של העמל, של עם ישראל, ודאי נשא פרי, ועם ישראל היום, עם ישראל היום הוא טהור. ודאי אחרי השואה, ודאי שקורבן כזה, ויסורים כאלו, ודאי צירפו וזיכחו את האומה הזאת. אי אפשר להגיד שזו אותה אומה שהייתה לפני 2000 שנים. אי אפשר להשוות, נכון שהיו לפני 2000 שנים תנאים גדולים, אנשים כמו רבי עקיבא, בסדר, ענקים, אבל החברה הישראלית הייתה נמוכה מאוד, הייתה לא שונה בהרבה מהחברה הרומאית. החברה הרומאית, אנחנו מכירים אותה איך הייתה. יש בסדר, בציפור, יש כאלו פסיפסים של יהודים שחיו, יהודים עשירים שחיו שם. תקופת רבי, זו תקופת המשנה, תקופת קצת אחרי מרד בר כוכבא, והם חיו כמו רואים, יש שם את התמונות של דיוניסוס, כן, שהוא היה... אז הם לא יודעים, כן, זו הייתה אווירה, כמו שהיום יהודים יש להם נטייה לתרבות המערבית, אז גם אז יהודים היה להם נטייה לתרבות הרומאית, ואין לך מה להשוות בין שתי התרבויות האלו. זו תרבות של עבדות ואכזריות ושלטון, וזו תרבות שמנסה להיות יותר מוסרית, לפחות. לפחות האמירות שלהם יותר מוסריות. לא, איך אני אומר, ההיסטוריה, ככה רואים את זה צרב, שההיסטוריה בוודאי, כל הסוגיה הזאת שמלך האידאות מתאר את הדבר הזה. איך שיש פה יצירה אחת גדולה של מה שהופיע. בכל מקרה, הגאולה לא באה בגלל פלונים אלמונים. הגאולה באה בגלל שיש פה תהליך אלוקי, היסטורי, שהולך ויבש את עצמו, הולך ויצר את עצמו, הולך ובנה את עצמו. וברגע שהפרי הזה הוא בשל, אז ברגע שהפרי הזה הוא בשל, אז ברגע שהפרי הוא בשל, אז זה שלב של גאולה. אבל בכל מקרה הגאולה היא מתנת חינם. הגאולה באה מאוצר חינם. היא לא אוסף של הפרטים שנמצאים באותה תקופה, אלא היא שלב בשילות האלוקית של ההיסטוריה. וזה בדרך כלל מהפכה עצומה בריאליה ההיסטורית של התקופה, במבנה, בתפיסות. עכשיו, אדם זה חשוב, עכשיו, כשקורה כזה דבר, זה, כך אומר הרב, זה בעצם אין בריאה חדשה. נברא פה משהו חדש. יש פה, כל תהליך של גאולה היא סוג של בריאה, סוג של, כמו בריאת העולם. משהו חדש מופיע פה, משהו, כן, זאת אומרת, הייתי אומר את זה ככה, עוד מקום אחד שם מדבר על זה, בשבת, האם הגמר, זה קשור לסוגיה של גמר המלאכה במשכן, אם גמר המלאכה של המשכן, זה מלאכה או לא מלאכה? אם אני אומר ש... נעזור רק אחת את השיטה שאומרת שגמר מלאכה זה מלאכה. אבל אם... בפשטות זה לא השיטה של הרב. השיטה של הרב זה גמר מלאכה זה לא מלאכה. כלומר, ברגע שכאילו יהודים גומרים לבנות את המשכן, מופיע אור חדש. ואור חדש הזה, הוא לא נמצא על אותה סקאלה של המאמץ שעשינו. עבדנו ועבדנו ועבדנו ועבדנו. והגענו עכשיו כאילו למקום הכי גבוה שיכול להיות. איך נתאר לעצמנו את הנקודה האחרונה? האם נתאר אותה כפסגה של העבודה שלנו? אפשר לתאר את זה ככה. ואז נגיד, אם כל המאמץ שלנו היה, המאמץ שלנו היה לסלק את הגאווה, הגאווה היא כאילו שור שרה, לסלק את הגאווה, את שור שרה, היה רע בהתחלה גס, עמי ארצות, רוצחים, גנבים, לא יודע, אנשים נוחים עובדי עבודה זרה, ולאט לאט עובדים, עובדים, מתעדינים, מתעדינים, בסוף אתה רוצה את היהודי של הגלות, שהוא עדין כזה, וצנוע כזה, ורח כזה, ויהודי של בית מדרש כזה, סמל כזה לאוניברסליות ולעדינות, כן? וזה, ואז אתה אומר, טוב, עוד צד אחד, ואני אגיע לאיזה יהודי מתוק כזה, של, של מי השערים כזה, טהור, טהור. אפשר לתאר את זה ככה, אפשר לתאר את זה ככה. מי חוזר בתשובה כזה, כן, עוזב את הכל, וזה החיים של טהרה ושל קדושה, או שלא, שבעצם, נכון, זה המאמץ היה, המאמץ היה לסלק את הגאווה. אבל כשמופיע, כאילו שער החמישים, מופיע גמר מלאכה, אז זה כבר משהו חדש. הוא לא נמצא על אותה, זה לא נמצא על אותה סקאלה. כלומר, אם אתה אומר שגמר מלאכה זה מלאכה, אז כאילו הפסגה נמצאת על אותו, על אותו מאמץ, על אותה סקאלה של המלאכה. איך תתאר, איך תתאר אותה? תתאר אותה כפסגה של התופעה, כסי של התופעה, כשלמות של התופעה שעשינו אותה עד עכשיו. אבל בעצם זה אותו תהליך שהיינו בו. אנחנו יכולים די לצייר אותו טוב. כן, כולם שתיים, כולם ככה וכולם ככה. אנחנו יודעים נגד מה נלחמנו. אנחנו יכולים גם לתאר את הדמות השלמה הזאת. טוב, אולי לא בדיוק. זה שטראמל מיוחד. זה יהיה איזשהו קצת שונה. אבל אנחנו יכולים לתאר את זה, אנחנו יכולים לתאר את זה. אבל אם, לא, אם אנחנו יכולים שלא, המעט שעשינו אותו, היא בשביל, זה פותח פתח להוויה חדשה. להוויה חדשה. עכשיו, הגול, תמיד, כך יצא, תמיד גולה, תמיד גולה היא הוויה, היא פתח להוויה חדשה. יש פה משהו חדש שנוצר פה ויצא פה לפועל. כאן אני אומר, זה כמו לידה. כבר, זה תמיד נוצר חינם. תמיד, תמיד משהו, יש פה איזו מציאה. כן, יכול להיות גאת, אבל מצאת. מצאת מציאה זה משהו חדש. כלומר, כלומר, כן, בסדר. שוב, היום ראיתי עוד איזה דוגמה, איזה ספר חול שראיתי, שקשור לפסיכולוגיה, אז שם הוא מתאר את העולם הרגשי. זה עולם רגשי, שצריך להיות מודע אליו ולהעריך אותו ולפחד ממנו, ו... שיש לנו מנגנונים בתוכנו שמפחדים מעולם הרגשי שלנו. מנגנונים אלו בעצם גורים לנו, בלי שאנחנו נהיה מודעים לזה, כאילו לסנן את העולם הרגשי שלנו. ילד קטן, שכואב משהו, צועק ובוכה. והמנגנונים האלו בעצם כל הזמן מסננים ומסלקים את החלק גדול מההתנהגות הזאת. והמנגנונים האלו בעצם בעצם פרי של המילים של אותו אדם, של הסוציולוגיה החברתית, המוסרית. ואת האנושות כאילו יש לה דברים שהיא מתביישת בזה. אז בעת קטן איך שהוא נולד הוא כבר, ההורים משדרים לו אחר כך גם על זה, המורים, כולם משדרים לו את זה, ואז הוא מעכל את זה והוא מדחיק דברים, לא נעים לכעוס, לא נעים לבכות, אולי קרס כן, אבל אלימות לא. עכשיו, כן. קודם כל, הוא לא, בכלל, הוא לא מצדיק את זה גם מבחינה מוסרית. לא יודע, אולי בסוף הוא כן מצדיק את זה, אבל מה שנמצא שם, כאילו אומר שזה בעיה, כאשר צריך לא לפחד מעולם רגשי, שאתה צריך לתת לו לבטא את עצמו ולהביע את עצמו. כאילו המנגנונים הסוציולוגיים האלו הם שלילים, למרות ש... לא יודע, הם בנויים על נורמות מוסריות שיכול... השם, אבל טוב, בסדר, זה קצת, זה פוינט כזה, כן, אבל... אבל לא, מה שחשבתי שקראתי את זה, זה שבעצם, א', הבעיה המוסרית שיש פה, זה לא כל המנגנונים של זה, לא כל המנגנונים של ההורים, של הדורות המבוגרים ושניים, כל שהם חיובים, וזה טוב מאוד שיש את ההדחקה הזאת. יכול להיות שגם גורם למחלות, לא משנה, צריך לדון על זה, אבל יש בזה צד אמיתי, אבל הדבר שהכי בולט בנקודה הזאת שחסר שם, וזו הנקודה שיש לנו גם ושמה. אבל כמו שיש לנו טבע כזה, רגשי כזה, יש לנו טבע רגשי, ולא צריך להכחש, לא צריך להכחיש את זה, זה רב כותב את זה במקבצים, יש לנו גם טבע אלוקי. הטבע נשמתי, כך אומר רב, שאם יבוא בן אדם, תשמע, אני רוצה לו טבעי. וזהו, ואל תבוא ותשים עליי כל מיני מוסכמות סוציאליים, חילונים ודתיים, מוסרים כאלו שיבואו ויגבילו אותי. לא, אני רוצה לו טבעי. אז הוא אומר הרב, מה שצריך להגיד לאדם כזה, זה המילים של הרב, כך אומר הרב, שיש נשמה, והנשמה היא טבע אלוקי. כלומר, הסוציולוגיה, שוב פעם, מעבר למקודה שיכול להיות שאנשים למדו מה קורה אם אדם מושך את הילדותיות שלו גם לגיל הבגרות. ומי אמר שהניסיון האנושי הוא בהכרח שלילי, יכול להיות שהניסיון האנושי הוא טוב, וצריך שיהיה לבן אדם אולי רגשות אשמה. אם הוא מרביץ לאחות שלו, סטרנט קטן, וזה, אומרים שאומרים לו שמה, זה לא טוב, הוא מדחיק את זה, הוא מרביץ לא טוב, ואז כל פעם שיש לו כזה מין תופעה כזאת, אז זה משתיק את זה. אולי זה טוב מאוד, אולי זה מסקנה טובה מאוד, כשאיך אתה תוכל לחיות, יש לה אח ברברי כזה לידה. כן, אז אולי זה בסדר, מי אמר שהמסקנה הזאת היא לא נכונה. אבל גם אני אומר, חוץ לזה יש פה נקודה יותר קשה, זה שמי אמר שהטבע שלנו הוא תמיד, הוא רק כזה. יש לנו טבע נשמתי, אלוקי, עליון, אינסופי, של דברים, זה לא רק מוסכמות. מנגנונים בריאים של, או לא בריאים של אדם לרסם את עצמו. יש פה גם טבע אלוקי. לא למה אני אומר את זה? זה קשור גם לנקודה הזאת שכאילו, כל המעבד שאנחנו עושים כאילו לעדן את עצמנו, נגיד איך בסוף מעדים את עצמנו. אז א', זה מנגנון חיובי מאוד שאדם מעדן את עצמו. ואף אחד לא אומר שאדם צריך להיות ברברי כמו תינוק מפונה כזה, כן? שכל דבר שהוא מרגיש, הוא בוכה, אז מיד זה לגיטימי לתת לו את זה. לא, יכול להיות שזה בריא הדבר הזה, אבל מעבר לזה יש מנקודה אחרת. וזה שהטבע של האדם הוא יכול להיות שהוא הרבה מעבר לכל העבודה שלנו. הוא הרבה מעבר לכל המנגנונים שאנחנו עסוקים בהם, להדן את עצמנו, לזכך את עצמנו, לרכך את עצמנו. כן? וזה לכן הרב אומר שגמר מלאכה היא לא מלאכה. גמר מלאכה היא לא מלאכה. גמר מלאכה זה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, א', זה נכון העבודה המוסרית שעשינו, והיא מוצדקת, מי אמר שזה לא נכון, זה יותר נכון, עבודה מוסרית, כן צריך שיהיה לאדם רגשות אשמה אם הוא מזיק, וכן צריך להגיד של האדם שהוא יש לו כוחות אלימים, אז הוא משתיק אותם, מי אמר שזה, א', שוב, זה עבודה טובה, אבל מעבר לזה, כאילו כשאדם מתקן את עצמו, מה הוא מוצא? הוא לא רק מוצא דמות מוסרית, יש דמות נשמתית, זה שני דברים שונים. דמות מוסרית זה סך עבודה שאנחנו עובדים כדי לעדן ולתאר את עצמנו. והדמות הנשמתית היא דמות אלוקית שתמונה בתוכנו, שיכול להיות שבאמת היא מסכימה ליסוד הפראי האלילי, יסוד הפראי הילדותי, אבל במובן של לחיות את החיים במלוא העוצמה והתואר של הדברים, אבל בצורה אלוקית. ואז היא גם נותנת לעבודה מוסרית לגיטימציה, לא רק כמנגנון חברתי שבא לשמור על הבן אדם, אלא גם כדבר שפותח לו פתחים לעולמות אלוקיים אינסופיים, כן? ולא רק, ככה יש לה הוציא את המאמר בצמח צבי, שאומר שבאמת אם העולם, אם עם ישראל לא היה חוטא בחטאים שלו, אז האדם הנבואי והאדם האלילי היו סוגרים את התאריך ההיסטורי, ולא היה צריך שום דבר נוסף. כן? זאת אומרת, ישעיהו, אם עם ישראל היה במובן המתוקן, אז ישעיהו היה מתקן את העולם. היה מתקן את העולם, בגלל שהעולם היה מסוגל להבין מה זה נבואה. זה כאילו נכון. עם ישראל, זה לא היה טוב, זה היה צריך לעשות כל מיני תהליכים אחרים, אבל... לא, מה שרציתי להגיד בדבר הזה, זה שלנסות קצת להסביר מה זה גמר מלאכה, זה לא מלאכה. כלומר, נכון שיש לנו צורך בעבודה מוסרית, בשביל לעדן ולזכך, לצרף אותנו. אבל אחרי שאנחנו עושים את הפעולה הזאת של הצירוף, הזיכוך, צריך לדעת שהחיים באמת הם עשירים מאוד ורחבים מאוד, אבל הם חיים נשמתיים וחיים אלוקיים. שגם החיים הנמוכים האלו, הנפשיים האלו, הדיבורים והרגשים האלו משתלבים בתוך אותו, בתוך אותם חיים, בתוך אותם חיים גדולים. כמו שישעיהו ועולם האלילי היו נפגשים בצורה נכונה בעולם המתוקן. לא, כל זה היה בשביל לעשות קצת להסביר למה כל פעם שיש כבכל גאולה, זה נכון שזה סך של עבודה, אבל זה תוצאה של עבודה. אבל אגיד זה ככה, בכלל לא ברור שאחד ועוד אחד זה שתיים. אל תכון שאחד ועוד אחד זה אפס. אולי זה מינוס שתיים. מי אמר שאחד ועוד אחד זה שתיים? זה מין משהו בתוך המוח שלנו שאומר את זה, אבל נגיד שכן. נגיד שזה חיובי, נגיד שזה לא מינוס וזה לא חורבן. אבל אולי זה אחד, אולי זה אחד ועוד אחד זה שתיים פלוס. וכשזה מגיע לעבודות רוחניות גדולות, אז רואים את זה. רואים את זה שכשאתה מצרף פעולות שאתה עושה אותן, זה בכלל לא סך, התוצאה היא לא סך מה שאתה עבדת. אלא זה הרבה מעבר לזה. שוב אני חוזר למקודה הזאת של העידון הזה, כשאדם מאדם ומאדם ומאדם עצמו, הוא לא רק מדחיק. שוב אני אומר, זה גם לדעתי כן מוצדק להדחיק חלק גדול בכוחות של החיים. הנאצים היו דוגמה הטובה ביותר למה קורה כשאתה מסלק את ההדחקות האלה. זה היה, זה הסיבה שגם אנשים נורמליים תומכו בהם קצת בהתחלה. מכאן שהיה בזה משהו אמיתי, שהאנושות כאילו הפכה את החיים לפלסטיקה כזאת, היא זולה מאוד. באמת היה רצון לחזור מחדש, לחיות את החיים מחדש. אז יש בזה, כן? אז לא, אז מהם, אז נכון שפי יש בעיה בהדחקות האלה. זה באמת יכול לגרור מחלות נפש. אבל ודאי שזה נכון בעיקרון, צריך לדעת איך עושים את זה, אבל זה לא נכון בעיקרון. אבל יש פה נקודה עוד יותר חזקה, שעבודה המוסרית עניינה זה לא להדחיק, עבודה המוסרית עניינה לגלות את המרחבים האלוקים שיש לנצרות. בנצרות אז היא באמת הרסה את האנושות, אבל בעם ישראל זה ככה, בעם ישראל, כל פעם שאנחנו עובדים עבודה מוסרית, אנחנו לא מצפים שהמסקנה תהיה סך מה שעשינו. אלא הרבה מעבר לזה, כן? כשהרבה פעמים עבודה מוסרית היא לכבוש, לצמצם, להחליש. אדם נכנס לישיבה, אז התורה כובשת אותו, גם אם הוא לא מודע לזה, היא מדדת אותו, מזכרת אותו, זה. אבל המטרה היא לא בשביל זה, המטרה היא שזה שהחיים יופיעו במילואיו. והחיים שיופיעו במילואיו, הם לא יהיו חיים רק רגשיים, דמיוניים, נפשיים, כמו שהתרבות החילונית. הם יהיו גם, אבל בעלה עוד הרבה יותר, הרבה יותר גבוהה מזה, בהערה הרבה יותר, הרבה יותר מופלא, כן. אז הגאולה היא תמיד אור כזה, אור חדש. ככה אומר הרב, כל פעם, הביטוי של הרב זה, בפסוק, עם דברה יעלה אל כעס. זאת אומרת, הגאולה היא, הגאולה, האור של היום הוא אור דברה, הוא אור חדש. הוא לא פרי של מה שהיה. ולכן כשהוא הופיע, אתה לא מבין אותו, לא מבינים אותו. הוא לא מובן. מכיוון שהוא בעצם הופיע פה, הוא מניח את ההלכות שלו, את הריאליה שלו, ואין לנו כלים להכין אותו. הכלים הקודמים הם קטנים מדי בשביל ההערה וההופעה החדשה. מכיוון שהם קטנים מדי, אז איך מתמודדים עם כל האור הזה? איך מתמודדים עם כל המציאות הזאת? לכן זה תמיד זה חידוש. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, עוד נקודה שהיא חשובה, שכל פעם שיש חידוש, יש גם תלאומת של החידוש. תלאומת של החידוש, כן? זאת העולם בנוי על העיקרון של בחירה חופשית, של חופש. ותמיד כשיש אור חדש, אז הכל לא מובן. שכל המובן, זאת אומרת שהחיים, העוצמות פה הן כל כך גדולות, שאין איך להתמודד איתם. אז זה לא רק זה שאין איך להתמודד איתם, אלא גם מתחולים פה תהליכים של רוע, של כישלונות, של נפילות, וגם של רוע, רוע ממש. זה מסביר איך תמיד כשיש תהליך של צמיחה, יש את המשל הזה של התניא. יכול להיות שכשהיצר הטוב מתגבר, אז גם היצר הרע מתגבר. כמו שני אנשים שנאבקים. זה קצת דומה, אבל זה קצת בהערה יותר גבוהה. וכששם זה כאילו שוב פעם, זה אותו מאבק. בין הטוב ובין הרע, נבקיע, אז הטוב יתגבר, אז גם הרע יתגבר, הרע יתגבר, אז גם הטוב יתגבר. פה זה משהו יותר חריף, פה זה בריאה חדשה, הערה חדשה. וכשהערה החדשה הזאת מופיעה, אז זה לא זה שכאילו הרע, הטוב, זה אותו טוב שאנחנו מכירים אותו, ואותו רע שאנחנו מכירים אותו. עכשיו הוא מתגבר, הוא מתגבר, הוא מתגבר. זה המאבק ככה, עולה ליבידי כזה של מאבק כזה, כן? הוא מתגבר, הוא מתגבר. לא, זה בריאה חדשה. וכשזה בריאה חדשה, אז גם רע, אז גם, כן, גם רע יש פה. הרבה פעמים לדעתי, צריך להסתכל על הרע, על הרע, ככה הוא כותב, כשאתה מסתכל על הטיפת חרדל, הטיפה של שבא להמתיק, לפי הרבה יותר קל להבין אותה. יש גם עוד כל אחד שאומר, שהוא אומר זה קל וחומר, אם הרע שמצא בתחתית של המציאות, הוא כל כך בעל עוצמה, אז הטוב הוא לאין ארוך. לאין ארוך, ואת הסיבוך הוא גדול. אם סיבוך גדול, סימן שהתיקון עוד הרבה יותר גדול. בגלל שהסיבוך הוא רק איזשהו קווץ' כזה באמצע. קווץ' כזה, באמצע שמפריע. אבל אז השלימות, איך תאבי ואז איך השלימות הזאת תראית? איך השלימות תראית? לא, אני אומר, זה חשוב, מכאן שהרבה, לדעתי, הרבה אפשר ללמוד בתרבות הגרמנית על האופי של עם ישראל העתידי, לדעתי. קשה מאוד להבין מה זה ירושלים כמטרופולין. וכאן תמיד רוצים לדבר שירושלים זה כפר קטן. רוצים ככה אומרת, ירושלים שלהם זה כפר קטן. ירושלים העתידית זה מטרופולין שאמור להיות הלב, מרכז של העולם של האנושות. להבין כזה דבר, אז זה לא פשוט בכלל. פשוט בכלל. של סובב קצת את האוזן, אז יצא לי בחתונה של שנייה לדבר עם העד השני, היינו, שאלנו הרבה זמן לדבר ביחד. הוא מוזיקאי גדול. חוזר בתשובה, נראה לי, אם אני לא טועה. אני חושב שחוזר בתשובה, הוא מוזיקאי גדול. ושאלתי אותו היחסים שלו עם המוזיקה הקלאסית וזה, עכשיו הוא חוזר בתשובה, זאת אומרת, הוא צדי כזה, מי שהיה שמראה אותו, ליקוד מנגן, והרבה אנשים פה לבדו אצלו. שתי עולם אצלו, הרבה אנשים עבדו אצלו, וצעדי כזה, בלי דבקות אותי בקדוש ברוך הוא, וחוזר תשובה אמיתי כזה, טוב כזה. הוא אמר לי שאין אפשר בכלל לתאר את משהו דומה למוזיקה הגרמנית, שהייתה, שבטהובן של באך, ואת ה... הוא אומר, שום דבר לא מתקרב לזה. שום דבר. שום דבר לא מתקרב לזה. הוא גם טוען שגם מוזיקה שבית המקדש, סוג הזה, לא יודע שאגיד דבר כזה, לא התקרבה לזה. הוא אומר שיש שם, גם נהנה שלי, דרך אגב, תסתכלו, יש לו ספר נגן, יודע נגן, גם הוא אומר את זה, שמוזיקה של בטהובן הגיעה למישורים, הביטוי שלו זה אלוקים, לדעתו, מבינים אלוקים. ושוב, אני רוצה להגיד שזה כאילו הלאומת. כלומר, אם לפעמים כשאתה מסתכל על הלאומת, אתה יכול להביא קצת אולי משהו, קצת אולי משהו מהטוב עצמו, מהטוב עצמו. הטוב עצמו קשה מאוד להבין. אין לו כלים לך להבין את הטוב עצמו שבעצם נולד פה. אבל את ה... לפעמים ילום אותה, אתה יכול קצת להבין מה זה העתיד לבוא שהולך כשמה נמצא פה. זה קצת, זהו, אז לכן, הגאולה היא תמיד מתנת חינם. זאת אומרת, היא לא תוצר של מה, היא כן תוצר של מה שעבדנו. אבל כשאתה מגיע לסוף, אתה מקבל הרבה יותר. אתה מקבל משהו חדש. והמאמץ של האדם הוא מאמץ שמודד אותו, מקרב אותו למקום. אבל כשהמקום מגיע, זה דבר חדש. זה אור חדש. אני רוצה אף פעם לא מוכן לדעתי לקבל את זה שהשואה הייתה בגלל עונש. לא לציונים ולא לחרדים, לא לזה ולא לזה. לא למסכים, לא לזה, לא. זה פלא, פלא גדול שאי אפשר לך לעמוד על הפלא הזה, על התופעה הזאת. כן, ושיש פה, שוב, יש פה איזה אור חדש שנולד. תראי שאור חדש שנולד, אז יש גם רע חדש עצום שמתלווה אליו. ויש תהליכים של בחירה גדולים עוד בתוך התהליך הזה. תהליכים של חופש אדירים שצריכים לצמוח בתוך התהליך הזה. הכל מתחדש, כמו בריאת העולם. הטוב מתחדש, הרע מתחדש, המאבקים הם מתחדשים, לא כמו שני אנשים האלה שמתגוששים, אלא כבריאה חדשה, כפל חדש. וגם החופש, וגם המאבק, הכל בעצם חדש. לא, אז גם דתי זה קשור לפה, זאת אומרת, המוקשים של אז, לדעתי, התמולים, אולי זה מה שמצאים, רק כאילו התוצצו. היה פה רק התוצצות של הכלים האלו, אבל הם לא התגלו ממש. דווקא בבית שלישי, שהוא הבית השלם, דווקא אז הם צריכים להופיע בצורה היותר שלמה ויותר אמיתית, ויותר מלאה. אז גם הבעיות הן יותר חריפות. אני רוצה שיכול שהבעיות שמתוארות פה, ועומקי הרע, ששתי הדמויות האלו בעצם תודדו איתם ונכונות, אף פעם לא התגלו ממש. זה משמר פרה, נכון? סליחה, אתה חושב לזה, יש משהו חדש, יש משהו חדש שנברא, והדבר החדש הזה שנברא יש לו מחלות בתוכו, יש לו גם אורות גדולים, יש לו גם מחלות. המחלות האלו הן פנימיות, זה מה שחשוב פה. זאת אומרת, זה הנקודה החשובה פה, זה לא שהמנגנונים הנפשיים של הדור הזה הם טובים. המנגנונים של הדור הזה הם לא טובים. והם נפגעים, והם נעשו. כאילו המחלה פה, הפגיעה פה היא אנושה כזאת. זה לדעתי מה שאני רוצה להגיד פה, שאולם במטמונים נתמנו מוקשים בדורות הרעות. אבל זה פרוע שלא יצאו עוד אל הפועל בדורות ההן. משמע שסדר, זה התמודדו איתם, התמודדו איתם, נאבקו איתם, אבל זה הקטן, זה היה, לא שמו לב לזה כל כך. זה לא הזיק, זה לא פגע. זה היה, ושני אנשים ראו את זה. אבל יכול להיות שכבר שהוא רוצה להגיד שהמוקשים האלו ייצאו לפועל בתקופה העתידה עוד הרבה יותר. בגלל שהאור שנברא הוא הרבה יותר קדום. ובגלל שהתשובה היא הרבה יותר גדולה. ואז גם הרע הוא יותר גדול. גם החופש הוא יותר גדול, גם החלות יותר גדולות. סמוכים יותר גדולים. לכן יכול כזה דבר שיש, לכן אצל הרב, יכול כזה דבר ש... אבל לא אצל הרב. הייתי את זה מאוד מקורות, שדווקא בתהליכי צמיחה היית מצפה שכולם יהיו צדיקים. ולא, דווקא בתהליכי צמיחה יכול להיות שיש פה מציאות הרבה יותר קשה ורעה מה שהייתה קודם. והמחלות יכולות להיות מחלות שגלות אפילו לא יהודים, לא ראינו כאלו מחלות אף פעם. יכולת כזו, כן? מכיוון ש... טוב, זה מה שנתי רוצה להגיד פה. אולי המתמונים תמיד מוקשים בדעות רעות. שלא יצאו עוד אלו פה לדורות ההם, עתידים לצאת בהמשך הזמן, למה שכאילו העתיד עוד יותר גדול. למה היו רעות כאילו בכניסה לארץ? אני חושב הכל בסדר, ועם ישראל חוזר לארץ, ויש פה ניסים, ויש פה זה. נכון, גם אז, היה פה התחדשות גדולה. אז גם הרע התחדש. הרע לא נעלם, הרע רק מתחזק. בצורה הכי פשוטה כמו בנתניה, אבל לדעתי זה הרבה יותר מזה. זה פאזה חדשה. כניסה לארץ זה אור חדש. גם אז. ובאמת גם כל התנחים היו אחרים. כל התנחים היו אחרים. וגם מחלות היו, התלוו לזה. וגם זה, בבית שני זה היה ככה, וכאן בחום בבית שלישי. ואני חושב, זה מה שהוא צמר פה, שדווקא בעתיד הם התגלו. כן, להתנסה להפר תורה ולתן מעוזם של ישראל. הם כמו הרים, ואינם עומדים כדמות הרים המעקבים את כניסת הארץ. כלומר, התרחנית ביאת ישראל לארץ. זה שזה הרים, הזכרנו זה פעם שברה. הרים זה כמו משל לכל של, של, כן, שרשעים יראו שיצרה זה כמו חוץ שערה. אבל באמת, באמת זה לא חוץ שערה, באמת זה הרים גדולים. זאת אומרת, פעם דיברנו, זה אפשר, צריך להבין את זה, מה פשט שזה הרים גדולים. כלומר, כלומר, תמיד יש רע. אבל הרע שאנחנו מגשים אותו תמיד, הוא תמיד רק הקטליזטורי והסיפטומי של התהליך. זה גם מלחמות החיצוניות. מלחמות הפנימיות הן משהו אחר לגמרי. מלחמות החיצוניות הן לא סיפטומים ולא טריגרים. סיפטומים כמובן כתוצאה של מחלה. טריגר זה כדבר שיוצר מחלה. זה לא סיפטומים ולא טריגרים ולא כל מיני סיבוכים פשוטים שקורים. לא שאין, יש תמיד סיפטומים, יש תמיד טריגרים, יש תמיד, דברת הדוגמה הזאת, שילד קטן הזה שגודל, ותמיד כל ילד קטן עושים איתו מיליון טעויות. אפשר לא לעשות טעויות. גם ההורים עשו להם טעויות, אז גורים את הטעויות, אז כל המציאות מניעה מטעויות. אבל זאת לא הסתכלות נכונה על המציאות. המציאות לא חולה באין סוף של טריגרים, באין סוף של סיפטומים. הם קיימים. יש פה בעיה אמיתית. והבעיה האמיתית לא קשורה בכלל לזה שפלוני לא התייחסו אליו יפה. אבל בואו לי, התייחסו אליו יפה. זה בכלל לא קשור אחד לשני. הבעיות הן אמיתיות ועמוקות. זה לא קשור לזה שבני אדם מדחיקים את העולם הרגשי שלהם, ושיש איזשהו כל מיני מסקנות סוציו-אקונומיות שאומרות לבן אדם איך להתנהג, כל מיני קודים מוסריים שאומרים לבן אדם איך להתנהג. זה לא קשור לזה בכלל. קשור לזה שבאמת בעולם יש רע. יש בעולם אכזריות. יש בעולם תהליכים שהם לא פשוטים ולא פשוט להתמודד איתם. היה כזה איזשהו איש כזה מפורסם שאמר, אם אנחנו לא נהיה רעים אז לא יהיה רע. והכל אצלו היה מאבקים פסיביים. אבל אדם כזה, איך הוא היה מתמודד עם דברים כמו אושוויץ, דברים כמו שזה רע אקטיבי. כלומר, אתה לא, זאת אומרת, המציאות היא רעה. יש במציאות רוע ממש. והרוע הזה הוא פועל והוא עושה. ולבוא ולצייר זה, לצייר זה שוב פעם כסך של תסביכים של בני אדם, זה לא נכון. זה מה שאני רוצה להגיד פה. שזה הרי וזה לא חוטים של שרה כאלה. אבל בסופו של דבר, אדם במבוגר, כמה הוא יכול לגרור אחריו את זה שמישהו לא יתחס לו יפה כשהילד קטן? כמה אפשר? אז מישהו עשה טעות איתו, בסדר, נו די, תשכח את זה, תוותר, תסלח לזה. לא, וזה תמיד, וזה עמוק תוך המנגנונים, וכל זה מדבר, וכל מה שאתה עושה, אתה מסבר לך מכיוון הזה, ואולי זה גם נכון, אבל באמת, כמה אתה יכול לגרור את הדבר הזה? באמת חוץ שרה כזה, תגיע לעולם הבא, אתה פשוט תתבייש, שזה היו הבעיות שלך. שפלוני התנגד הנכונה יפה, נו בסדר, אז מה, מן הזה אתה עכשיו פוגע בכולם, הורס את כולם, אלא יש פה עומקים של תופעות שליליות. עומקים ש... כן, זאת אומרת, וזה נקרא הרים, הרים. הרים של רע. זאת אומרת, הצדיק, כאילו, אני רוצה להגיד שהצדיק מבין שהמאבק הוא מאבק עמוק, שהמאבק הוא מאבק אבסולוטי כזה, מוחלט. את ה... בעוד שלו מגנן, ואימא שלו כבר סגר מזמן. ויתר, סלח, אוהב, לא גרוע חב, לא שנאה ולא כעסים ולא זה. אבל אז מה? אבל זה לא הרע. הרע, יש רע אמיתי במציאות, יש רע עמוק בתוך המציאות. שרק משתמש בכל הסימוכים האלו, רק משתמש בכל הבעיות האלו בשביל לבטא את עצמו ולהביע את עצמו. אבל הוא, יש פה בעיה אמיתית, יש פה בעיה ממשית. וזה מה שהוא רוצה להגיד פה, שכשעם ישראל נכנס לארץ, זה לא בעיה שזעם נכנס לארץ. יש פה תהליכים רוחניים שקורים פה, יש פה מאבקים רוחניים שקורים פה, יש פה עימות, עימות אלוקי, עימות היסטורי של הטוב והרע, של הטוב והרע. זה הנושא של הכניסה לארץ. הכניסה לארץ ובניית ירושלים זה בניית העתיד לבוא, זה בניית השלמות העתידית שתהיה במציאות. כל זה, זה מה שקורה פה. וכל מה שמפריע לדבר הזה הוא... כן. יש כאלו אנשים שיגידו ש... כן, כל... כל המאבקים שיש נגד עם ישראל היום, יתפסו את זה, יסבירו את זה בצורה פשוטה כזאת, מינורית. אבל זה מתחיל, כן, אבל זה מתחיל מתפיסת עולם שתופסת הכל בצורה שטחית ורדודה. לעומת, באמת שיש פה בעצם, שכל מה שקורה היום פה בארץ, מאבקים על יהודה ושומרון ועל ה... וכל הדברים שקורים הם תהליכים, הם תהליכים אלוקיים, עמוקים שקורים פה. כלומר, נגיד, כל מה שקורה באיחוד האירופי, האם זה רק כבכל דאגה, לא, אתה מדבר על זה הרבה, שבסך הכל האירופאים אלו שמלהיטים פה את המערכת. ובדרך כלל אנשים לא מבינים, הרבה פעמים אנשים לא מבינים מה הוא רוצה. זה נראה כמו איזשהו אדם פרנואיד כזה, עמור כזה, שחושב שכולם נלחמים גדול, ושכולם נגדו, ושכולם זה. ובעצם יש פה משהו כזה פשוט, סכסוך גבולות קטן. אפשר ככה להסביר את הכל, וככה הרבה פעמים אנשים רוצים להסביר את זה ככה. אבל זה בגלל, יש פה הנחות יסוד ראשוניות, שבעצם מסבירות את הכל כבעיות של הסימפטומים האלו. אבל יש פה, זה מה שאומר פה הרב, שזה לא ככה. שבעצם המציאות מתחולל בה, כאילו מתחולל בה שהיא דרמה אלוקית כזאת. הדרמה האלוקית הזאת היא זה שייך למאבקים הרבה יותר גדולים. המאבק בין, כמכל, בין עם ישראל לבין עם הגרמני לא היה המאבק, סתם מאבק. זה מאבק בין יהודי עם השכלה מול היהדות מזרח אירופה כזאת. אז בכלל לא קשור לזה. גם יהודים משכילים הם לא סבלו. אלא יש פה מאבקי עומק על המציאות. האם חיים איתם? זה מתחיל מהלכות יסוד, האם העולם, הצבעים שלו הם דויים כאלו, חדשים כאלו, או שבעולם היא באמת מתחוללת דרמה אמיתית, יצירה, כן, דרמה אמיתית, עומקים של הוויה שנמצאים פה ומתמודדים, הטוב והרע נאבק עם עצמו. וממילא אם זה ככה, אז שוב אני אומר, הבעיות החברתיות שיש, הבעיות כאילו הגיאוגרפיות הקטנות שיש פה, הן מתגמדות, הן רק אולי עוזרות התהליך לצאת אל הפועל. אבל בעצם יש פה מאבקים תרבותיים עמוקים מאוד. מאבקים של, של, כן, של הוויה, של הוויות, נקרא לזה ככה, הוויות אנושיות מול הוויה אלוקית. זה המילים הכי פשוטות שיכול להיות. הוויה הישראלית, הכיסה פה לארץ, היא הוויה אלוקית. והיא באה לבנות עולם אחר לגמרי. לא שהוא נגד, לא שהוא זר להוויה האנושית, אבל הוא ודאי רוצה להכניל אותה ולהעיר אותה בהערות הרבה יותר גדולות. וכמו שתארתי את זה קודם לגבי העניין הזה של מה זה המנגנונים האלו המדחיקים, האם הם רק סוציו-אקונומיים כאלו, רק איזה מין קרוב מוסרי כזה שבא לתת בן אדם איזה נימות לחיות, או שבעצם זה איזשהו מין ביטוי לטבע אלוקי הרבה יותר גדול שיש למציאות, טבע נשמתי הרבה יותר גדול שיש למציאות. אז גם פה אותו דבר. יש סימפטומים קטנים, ויש תמיד דברים שמדליקים את המדורה וגורמים למדורה לצאת אל הפועל, אבל זה רק הדברים הקטנים. באמת מה שקורה פה באמת זה תהליכים אלוקיים עמוקים, תהליכים אנושיים עמוקים. זה הרב קורא פה הערים האלו, כן? זהו. מה שחשוב פה זה שהתהליכים שקורים עכשיו, זה מה שאני רוצה להגיד פה, הם תהליכים נסתרים ולא גלויים. תהליכים נסתרים ולא גלויים, הכוונה כאן, חשוב, אני מחזור לתהליך שהתחלנו איתו, זה מגלים שבעצם פוגעים באופי הבריא של החיים. לא בשכל, לא ב... אלא... לא בנהר אולי, כולי אי ואולי, לא בשאלות התבוניות שיש לבן אדם, אלא פוגעים בתשתית של הנורמליות הנורמליות האלוקית של האדם. על זה הוויכוח, על זה המאבק, ובזה הם פוגעים, כן? לצייר את הכל באופן כבכל אנושי קטן, מול לתאר את הכל באופן אלוקי. הרבה פעמים הציורים, כאילו סתם, הציור החרדי, יכול להיות שהם עוזרים לציור האנושי. אז שאין פה בכלל מה להשוות. זה כזה עשיר ועמוק, זה כזה קטן, ורק מדבר איתך על, על, על עולם הבא ועל, ועל חדים וחרדות ואיומים, בניגוד ל, לתאר את זה טוב, כי זה מה שהוא רוצה להגיד פה, יש, יש, זה, 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 זה הוויכוח פה. מי, כן, מה, איך, איך מתארים את, ה, את הטבעיות האנושית? האם היא אנושית או שהיא אלוקית? האם היא עשירה אנושית? ויש לה איזה פורקיין כזה שבא מלמעלה ומייסר אותה? או שאולי לא, יש פה בעצם חיים אלוקיים, טבע אלוקי של העולם. וטבע של העולם, אין לך מה להשוות את הטבע האנושי, הנפשי, הרגשי. כל השם אנשים כל כך מתפעלים מזה לטבע האלוקי. שהטבע האלוקי אין סופים, גם בראש שלו, גם בעומק שלו. אז לכל צוות המוזיקה הגרמנית היא מופלאה. אבל המוזיקה הירושלמית של עתיד נבותיות לדעתי עוד הרבה יותר גדולה. זה דבר מעניין שהכינור של דוד, מי שהניע אותו, נכון, זה רוח צפונית. רוח צפונית זה קשור קשור לרוח שאין לה גבולות ואין לה גדרים. אין לה גבולות ואין לה גדרים. זה קשור, זאת אומרת, העומקים שיש באנושות ובתרבות האנושית היום הם כלום לעומת העומקים שיש ברוח הצפונית הזאת. מי זאת שאמורה לנגן? היא אמורה להיות המנגינה של יש כזה מגילת סתרים של נחמן, גם שם גם שם מי שמתקן את הכל זה האורקסטר, זה התזמורת. תזמורת של המשיח תתקן את התזמורת של האנושות. אבל יש הבדל גדול בין לדעתי התזמורת של רוח לתזמורת של הרב. כן, לא, שזה עוד סיפור, אבל מה שחשוב פה, זה מה שאני רוצה להגיד פה. כשעם ישראל נכנס לארץ, זה לא ויכוח היסטורי, אפשר להסביר את זה גם היסטורית. נכון שפלונית הייתה הרגה, הייתה איזה מין ילדה מוזרת, כן, שרצו להכניס אותה לבית סוהר, אז היא הרגה את השוטר וברכה לארץ. אפשר, כן, ואלמוני היה לו בסיפור אחר, וכל אחד, אלו שמנו פה את העלייה השנייה, היה אוסף של אנשים מוזרים. כל אחד מהם היה יחפן כזה ומוזר כזה, וכל אדם נורמלי שבא פה לארץ והסתכל עליהם ואמר, אוי, זה החבורה הזאת, איתה אנחנו מונים את הארץ, לא רק מבחינת פרומריות, גם מבחינה אנושית הם לא היו מי יודע מה, הם היו כולם ריאקציונים, כולם אנשים שברחו מהבולשת של הצאר. כן, ועושים, כן, אז זה מה ש... באמת, אנשים הנורמליים היו, באו פה לארץ, לא היו בדיכאון. בדיכאון, וככה גם חזרו לחוץ לארץ, וככה גם סיפרו את זה. אבל הרב לא ראה את זה, זה לא שהרב התלהב כל כך מהחוצה הרוסית שלהם, יש כאלה אנשים שמגיעים את זה מנסים להסביר. הרב את כל מה שהוא אמר, הוא ראה מבפנים, הוא אומר את זה מפורש על עצמו. כן, כבר יש פה, כן, קיצור, זה מה שאני רוצה להגיד, שהתהליך הזה של הגאולה הוא תהליך של עומקים שנאבקים פה. התהליכים של הציונות הם תהליכים של מעמקים של יש, של עומקים של תרבותיים שבעצם הולכים ונוצקים פה. זה לא רק זה שהקודם מפריע לחדש, גם, אבל זה לא קשור לזה, גם הרע הוא חדש, גם הרע הוא כביכול, הוא מהפכה גדולה, גם הרע כאילו נברא פה, גם הרע נברא פה. והרבה פעמים אפשר להסתכל בטענות של הרב בשביל להבין את עומק הטוב שנוצר פה, מכיוון שאת הטוב קשה להבין, הוא ענק. והרע שנברא פה, לא הרע הקודם, הרע שנברא פה, בכל מקרה זה הערים שהרב מדבר עליהם פה. אין פה מחפנים ואין פה ריאקציונים, ואין פה אנשים שהמשטרה חיפשה אותם. יכול להיות שזה נכון דרך אגב. לא, זה נכון, עובדת שזה מה שקרה. אלו היו דמויות. אבל זה כלום, זה רק היה סימפטום. מה שקרה פה באמת, זה באמת מהפכות גדולות, חיים חדשים. וגם הרע, לכן זה הרים. קיצור, הרב הולך לתאר פה עכשיו מחלות עומק רציניות. רציניות מחלות אנושיות קשות. שואל, יכול להיות שבאמת בשבת הוא מרחיב על זה יותר, שם על האסתר, אבל יש עוד כל מיני מחלות, אני לא זוכר את השמות שלהם, כן, שמתוארות פה. כל כך, זה הנושא פה. ודווקא כשנכנסים לארץ, זה קורה. כשנכנסים לארץ זה אור, אור חדש, אור של גאולה. כשיש אור של גאולה, אז הכל נברא. הטוב נברא, הרע נברא. יש פה אור חדש מופיע. אז יש פה, והאור הזה, האור הזה, זה לא חוטים של שערה. יש בן אדם שאולי שמועים בתוך חוטים של השערות האלו, כן? אלא זה מאבקים היסטוריים, מאבקים תרבותיים, מאבקים מיסטיים ואלוקיים שמתחולים פה. והם מעכבים את הכניסה לארץ. כלומר, תכלית ביאת ישראל לארץ, להיות לאור עולם, להיות תורתנו הקדושה. להיות אור, להיות אור עולם על ידי תורתנו הקדושה, זה לא פוריות רגילה. זה משהו חדש. משהו חדש שקשה לנו בכלל להכיר את הגודל של התופעה הזאת, את הגודל של התהליך הזה. מי שמנסה כאילו לראות מה שיש, כאילו לצייר זה משהו אוטופי של התהליך הזה, אז הוא לא מבין בכלל איך התהליך הזה נוצר. זה לא איזושהי אוטופיה למה שיש כרגע. זה לא חדש. לכן הרבה פעמים לא מבינים אותו. הרבה פעמים עומדים ומשתומעים, ככה אומר הרב, עומדים ומשתומעים על כל מה שקורה. על כל ה... זה המחלות שהוא תאר אותו פה. זה הערים האלו. העיכובים הגדולים כעת סערה שידמה להר. שוב פעם, למי הוא נדמה כהר? לצדיק הוא נדמה כהר. הרשע הוא נדמה, קחו את הסערה. קחו את הסערה.
המצורע הוא הצדיק?
אז זה כבר דיברנו על זה, שפה יש שתי דמויות שנפגשות ביחד. הצדיק שבעצם מתעמת עם עומקי הרע, וזה בעצם עבודה גדולה, זה עבודה של הצדיקים הגדולים, להתמודד עם עומקי הרע, ואלו שנפלו תוך עומקי הרע. כאילו, שני החבר'ה האלו הם כאילו סמלים, לא סמלים, כאילו נציגים איזשהו מין ראש חץ כזה, מין קצה קרחון של תהליכים שהיום הם יותר קורים, יותר מתחוללים. שוב, גם ביטוי, גם יצפנו מוקשים, זה מישון צפון, מישון הלכה שכל הצפוני. בשביל הצפון תפתח הרע, זאת אומרת, גם קודשי קודשים נשחטים בצפון. כלומר, הבעיות האמיתיות הן, אין להן גבולות, הן לא שייכות לעולם של גבולות. והצפון אין לו גבולות. ושם בעצם עומקי הרע נמצאים, ושם בעצם ההתמודדות איתו נמצאת. כדי שכשישראל יהיו צריכים לעבור גם אלה התקופות של הדעות והרוחות החדשות יצאו מרחומם, יתעשו אלה חלילה לקעקע את מציאתן של ישראל. כן, באים להשמיד את ישראל. להשמיד את ישראל, נכון, אבל לקעקע מצווה שזה הכוונה היא גם, נכון, גם כאילו להשחיר את ישראל מבפנים, זה מה שיוצא פה, נכון? זה מה שבאים לעשות. הם לא תוקפים מבחוץ. אמר לי, למציא יש לזה איזשהו מקום, אני לא זוכר, מקפיצים זה נמצא. לכן על איך שהרע הטוב ישתמש ברע הקטן. הרע העמוק, אין הרע טוב, הרע העמוק ישתמש ברע הקטן. פה יש רע קטן, ורע קטן הוא, כן, יש לו כל מיני הסברים כאלו, זה האדמה שלי, פה גידלתי את החסו שלי, פה היה לי עיזים, פה היה לי זה, ואתה בא ואתה לוקח לי את המקום הזה, לוקח את המקום הזה, זה כאילו הרע קטן, והרע הגדול הוא רע מיסטי כזה, והוא משתמש ברע קטן. זה קשור מאוד למה שכתוב פה, כלומר, בעצם כאילו המאבק הוא בין די לגיטימציה לחיים הישראלים, נכון? אז זה בעצם המאבק מתחולל פה. כן, זה עתי הפשט, זה עתי העץ הרע הזה שהוא נדמה, מצד אחד הוא נדמה להר, וזו העוצמה הגדולה, שמצד שני הוא צפון, כנראה כאן שהוא כמו הנחש, אבל הוא עצום, יש משהו עצום, כן, שפועל פה, ועומק הדבר העצום שפועל פה, מה שהוא עושה זה בעצם להרוס את ה... שוב, להרוס את ישראל מבפנים, לא מחוץ. להרוס את ה... להרוס את ה... את ה... את ה... לא שמעתי, להרוס את כוח הבריא, את כוח הבריא של החיים הישראלים. הוא כאילו פוגע ב... במילים שלי הייתי אומר, הוא כאילו פוגע בדפנות של הבית מדרש. הייתי אומר שהבית מדרש, השכינה, כאילו מגינה על עם ישראל, והיא הבסיס שעליו הכל נבנה. יש דברנו על הספקות החיוביים. אז כאילו, את זה הוא תוקף. יש שם המחלות כאלו, מחלות גופניות, שמדברות לזה כאלה, שפשוט עושות את ה... עושות את כוח ההגנה של האדם, עושות את הדפנות של התאים, כן? אז גם פה זה אותו דבר. יש פה משהו שפשוט בא, שהוא צפון בתוך עם ישראל, והוא הר, כאן כזה שהוא משתמש בכל התהליכים הפסיכולוגיים, והוא בעצם לא נמצא שם, הוא כאילו מיסטי ועמוק. מה שהוא עושה, הוא בעצם מקרקע את ה... כן, מקרקע את האושיות של החברה הישראלית. החברה הישראלית. כלומר, הוא בעצם, מה שאמרתי, לדעתי הוא פוגע באותה אמונה בסיסית, אותה אמונה בסיסית שיש לישראל, היהודי הישראלי, כן. זה בנוי הרבה על טומאה, על טומאה והרס הרגשות הטבעיים של האדם הישראלי. רק נקרא אותו את המשפט הבא, אמנם, ארון האלוקים, תורתנו הקדושה, הסגורה, שמוצא הסגורה. שרוצה חוכמתה, כבר הוכנו כלי קרב גם לכל הדעות היותר מסוכנות. כל הרוחות הסורות אפשרות לצאת ולפועל גם בדור החודש האחרונים. כאילו מי שנשאר בית המדרש, מי שהולך לישון, מה שדברנו לאספה לפרזלה, כן, כן, אז בסדר, אז התורה מגינה עליו. התורה מגינה עליו. קוראים לו ברית, אבי ממיך תורי מקווי ניסה, כן, הוא היה כאילו שטח לא את הרע החיצוי, את הרע העומק, את הרע עמוק הזה. להיות הקור למישור, בישרת הרים, על פי הדרכת התורה, ממילא, מי מתעשים ברוחם, כי אז להתנגד לקדושתה של ישראל ותעודת התורה, אני יודע, התבטלו ממנו. בסדר. אז, אבל, 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 אבל זאת לא המציאות, נכון? כלומר, זה יכול להציל. יש לרב יגרות שמתארות את זה, שהחינוך צריך להיות חינוך של תורה ושל תמימות. ברור, זה נותן לעם ישראל המון כוח. התמימות והטהרה והתורה והחינוך הזה, ברור. אבל בעצם אני רוצה להגיד שיש חיים ישראלים שלמים שמתחוללים מעבר למקום הזה, נכון? זה מה שאומר, אבל הגבול כבר נראה שנמחו מן העולם. כאילו בניגנה. כאן נמצאים, כאן נמצא הכל ישר לפעמים בעת שטן בן פגרה. כל הדעות הרעות שאומרים רבים ילכו אל אדם בחשיכה, הן מחויות לגמרי מפני ההוד, קדושת הלימודים הנשגבים והמוסרים הקדושים שהגלתנו אליהם התורתנו קדושה. זאת אומרת, קדושה עם קדושתם של ישראל, אבל תשימו לב כמה מעט אנשים, רוב עם ישראל לא נמצא שם. זה מה שאני רוצה להגיד פה, והנה כלל ישראל יודע בידיעה ברורה וכוונה אמיתית את האמת הברורה שמתן הקדושה, ולא ירגיש כלל מכל הנשגבות שעשתה התורתנו קדושה על כוחה האלוקי. ללכות בשטף עוזן גבולה את כל סותני המסתתרים. כי הם לא ירגישו כלל, כי ישנם דברים מתנגדים שיכולים להזיק לתורתנו הקדושה. הכל מגמותינו בכלל. בסדר. אז הם באמת לא מרגישים את זה, אבל, כן, אבל רוב עם ישראל, אבל היום זה רוב עם ישראל. אבל לא נמצאו מצורעים. תראו כמה שהמחלה הזאת פגעה בעם ישראל. זאת אומרת, כן, אז היו שתיים, כמו זה לא שתיים. היום זה רוב רובם של עם ישראל, כן, הם צורעים, נדחים, מחוץ למחנה. בסוף מחנה ישראל נלכו. והם הסתכלו, הם הסתכלו בכל דרכי העמים ויכירו את רוחם, אומר זה פורש. הם כאילו, הם מכירים טוב עוד את התרבות האנושית. והם אלה גם, הם גם חווים את החוויה של הקלקול. ביטוי חוויה היא לא ביטוי טוב, כיוון שחוויה זה מתאים לאולפנית, אולי גם אחרי ישיבה היום כאלו, אבל בעיקרון זה לא חוויה, זה משהו עמוק, יש פה תהליכים עומק גדולים מאוד. והם רואים את זה, הם רואים את זה והם חיים את זה, והם נפלו בתוך הרשת של המוקשים האלה. והם יסתכלו בכל דרכי עמים ויכירו את רוחם. והנה ההתנגדות תבוא מצד החדשות השכליות עכשיו בעצם הרב מתאר פה שתי דמויות. שתי דמויות, זה הראשון, אחר כך יש את השני. הראשון זה, והם הכירו, והם הסתכלו בכל דרכי עמים, הכירו את רוחם, והנה שמה זה, והנה, א', התנגדות תבוא מצד החדשות השכליות בחקירה הכללית, שנתפלת על האמת כך את זאת אומרת, צריך לדבר אחד, שחקירה, ראינו את זה בכוזרי. אבל כל זה מדבר על הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. כל המקורות, דווקא הפתר שולך במקור אחד בכוזרי. ושם, זה מאוד טוב, שם זה מתחילת שער הרביעי. שם הוא מדבר על זה שחקירה, בעצם טבעה, היא חורבן. וכאשר עצם עובדה שאתה צריך להוכיח למציאות של הקדוש ברוך הוא, זה כבר סיבות, זה נובע מקלקול וזה גם גורם לקלקול. אלא, שוב, הבסיס של עם ישראל זה השכינה ששורה בתוכנו. לכן הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא דרך שם הוויה ודרך השכינה ששורה בתוכנו. וכאן, יש פה את החקירה, זאת אומרת, זה קלקול אחד. טוב, אין פה כנראה זמן להאריך בזה, אבל זהו, אחר כך, אני רק בקצה, אחר כך יש פה קלקול שלטי יותר גרוע, וזה הב. כן, זה היה עת. והב, הב זה מין אגואיזם כזה, כן? מין דמות אגואיסטית כזאת, שהיא רק רוצה ליהנות. כן? זאת אומרת, כאילו הראשון הוא יותר אידיאליסט כזה. כן, בעל מחקר כזה, כן, שכאילו מה שהמוקש הזה עשה לו, ככה נראה לי הוא קירר אותו, הוא קירר אותו ויבש אותו כזה, כן, עשה אותו יבש, הוא פגע ב... כאילו המית את היסוד האמוני שלו, והשני, הוא נענתן כזה, אחד שרוצה ליהנות, אדם ש... מה כואב את עצמו, מין דמות אנוכית כזאת. זהו, אז הדמויות האלו הם בעצם תוצר של המוקשים האלו, הם בעצם תוצר של המחלות האלו שתוקפות את עם ישראל, דווקא שמגיעים לארץ. היי, תגידו איך זה שמגיעים לארץ זה קורה, זה כמו שהסברנו. שנוצר פה משהו חדש, וכשנוצר משהו חדש, אז מין כמו שהטוב מופיע בעוצמה, גם הרע מופיע בעוצמה. והמלחמה רק מתחזקת. היא נמצאת בהערות חדשות, היא נמצאת בפאזה חדשה, היא נמצאת במקום חדש, אבל המחווה נמצאת. ועל זה הרבה הולך לדבר פה. ומה שהן עושות, הן תוקפות בעיקר את האושיות הנסתרות של החיים הישראלים. ובאלה יוצרות ספק, כזה ספק קיומי, לא ספק שכלי. טוב, נראה את הפעמים, זה שם משהו. בזמן הבא.